שלום וברכה לכולם, בעזרת השם, ממש בקרוב נזכה כולנו לשבת מסובין בליל הסדר, וגם השנה ככל הנראה נזכה להזדמנות גדולה בעריכת ליל הסדר, לא יודע אם בתצורה גרעינית המשפחתית המצומצמת, אבל בשל הקורונה כנראה לא כבשנים עברו עם כל השבט והחמולה, ונזכה להיות בצורה יותר מלוכדת, עם יותר יכולת מיקוד, השקעה והתאמה בכל אחד מהמשתתפים בליל הסדר, שזה הלילה הכי גדול בשנה, הלילה הכי משמעותי של עם ישראל, מאז ולתמיד. והקורונה יצא לנו הזדמנות, בטח בשנה שעברה, שעשו כולם בבתים, איש איש וביתו, העברת השרביט של האחריות, על ניהול הסדר ועריכת הסדר, לא כתוצאה מפטירה של הסבא או ראש המשפחה, אלא לכולנו יש הזדמנות להיערך בהתאם, להתייעץ עם הדור שמעלינו, הדור שמקביל לנו, אנשים שמנוסים יותר בעריכת ליל הסדר, וללמוד מהם את הדברים הטובים, ולא צריך להעתיק או להיות שכפול מדויק של ההורים שלנו, של המשפחה המורחבת מדורי דורות, אנחנו צריכים להתאים את ליל הסדר לילדים שלנו, למשפחה שלנו. אפשר וצריך להיזכר בכל הטוב שיש בכל משפחה ואותו לאמץ. ואת כל מה שלא מתאים לנו, או לא מתאים בהרכב המשפחתי הנוכחי של השנה, פשוט לוותר. ואני חושב שזו נקודה מאוד חשובה, כי לא אחת, לא פעם לצערנו, ליל הסדר זה לילה מפוספס. גם אם לא על כולם, אבל חלקים מסוימים משפחה בגילאים מסוימים. ואני רוצה שנתמקד בדקות הקרובות בלתת כלים מעשיים, הדרכה מעשית, עצות מועילות על פי הניסיון, איך לערוך את ליל הסדר בצורה משפחתית לטובת כלל המשתתפים, שיהיה גם כהלכתו וגם כייעודו המקורי. ואסביר למה כוונתי. את ההנהגות של עריכת ליל הסדר למדתי מאבי מורי, שם זכויו וחייהו, שהוא בהכשרה שלו גננת מוסמכת, או בבית גנן, ויש לו ניסיון רב בעריכת סדרים לילדים עם רקעים שונים, כפי שאסביר ואפרט. בקיבוץ שבו נולדתי, לא אזכיר שמות, לא היה סדר מרכזי כמו שנהוג ברוב הקיבוצים, שבו כולם יושבים בחדר אוכל, מסובים יותר או מסובים פחות, אלא באותו קיבוץ המנהג היה שהתחלקו לכמה סדרים בבתי הילדים השונים, וכל סדר התאפיין בסגנון אחר. משפחות או אנשים שאבו יותר למדנות, היה סדר עיוני עם הרבה חידושי תורה ומהלכים למדניים. משפחות שרצו לתקתק, היה סדר באיזשהו בית ילדים שבו מריצים הכל מסמים מהר. היה סדר עם הפעלות ורעיונות הילדים. היה כל מיני סדרים שונים. בסוף עם השנים גם היוזמה הזו הידלדלה והתפרקה, ועברו לעריכת סדרים ביתיים, כמו שלנו כבר הרבה מאוד שנים בקיבוצים, לא בחדרי אוכל, לכל משפחה בבית שלה. ובאמת, בפעם הראשונה שזה קרה, המון משפחות חששו. הם פחדו כי הם אף פעם לא התנסו בעריכת ליל הסדר למשפחה. הם היו רגילים לבוא להצגה של מישהו אחר, אחד החברים בקיבוץ, או גם במשפחות שלנו. אתה רגיל שהדוד שלך עורך את הסדר, אז הוא מנחה, הוא משקיע, הוא לומד, הוא מפעיל, הצגה שלו, ומה איתנו? אבל ליל הסדר במשפחה שלנו, זה לא הצגה של מישהו אחר, זה משפחה שלי, אני אחראי. גם אם אני עם אבא שלי וסבא שלי והדודים, לי יש אחריות הלכתית, והגעת לבינך לילדים שלי, אז איך אני מצליח ליצור ליל הסדר משמעותי עבור כל יושבי המשפחה בליל הסדר? ואני אתחיל בסיפור מצחיק, אבל כמו כל סיפור מצחיק, זה בעצם סיפור מצער מאוד, סיפור שזכיתי לשמוע ממרן הרב עובדיה, הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, שבהרבה שיעורים שלו לפני פסח, הוא היה נוסע בכל הארץ ומעביר שיעורים הלכתיים על עיקרי ההלכות של ליל הסדר והניקיונות והבדיקות חמץ והגלת כלים וכולי, אבל הרבה פעמים מתחיל לספר סיפור על יהודי, יהודי שהיה עם הארץ, שהיה קורא את ההגדה במהירות, איך אומר, כמו עשרת בני המן, העיקר להגיע כמה שיותר מהר לסעודה לשולחן עורך. אני מותר לציין שליל סדר כזה לא היה מותיר שום רושם חיובי על בני הבית, ובאמת תכלס עבור הרבה שנים ואף אחד מבני הבית לא נשאר עם איזשהו חידוש או חיזוק באמונה בשם יתברך. כמו שאומרת הגמרא, אם רבי לא שנה רבי חייא מנין לו, כלומר אם האבות לא לימדו מאיפה הילדים ילמדו. וכך המנהג הזה המשיך שנים רבות עד שאבי המשפחה בר מינן נפטר לבית עולמו זקן ושבע ימים. בשנה הראשונה לאחר פטירתו כאשר הגיע חג, ערב חג הפסח, אז כל בני המשפחה התכנסו, ונתנו מבטם, שמו עיניהם על הבן הבכור, ואמרו לו, אתה הבן הבכור, קדימה, תערוך את הסדר כאשר היה באומנה איתם. הבן הבכור הסכים בשמחה, להמשיך את מסורת אבותיו, לערוך את הסדר כפי שראה אצל אביו, וכמעשה הוא ממנו יהיה, ומה הוא התחיל לעשות? הוא ניגש לספרייה, להוציא את ההגדה של פסח, שאבא שלו היה כל השנים נוהג להשתמש בה. הוא זכר שההגדה של אבא שלו הייתה בקריחת אור אדומה עם אותיות זהב, והוא חיפש, 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 ובסוף הוא מצא ספר בקריחת אור אדומה עם אותיות זהב, אבל הוא לא שם לב של ספר סליחות. במקום הגדה של פסח, לקח סליחות. וככה הוא תפס את הכוס, והתחיל, כן, בן אדם עליך נרדם, כן, ולא משנה, חטאנו לפניך, סלח לנו, ומרית, מרית, 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 מרית. אבל פתאום הוא אומר, רגע, הוא זוכר שאבא שלו היה מגיע לקטע מסוים בהגדה, שבו היו אותיות גדולות ומודגשות, דם, צפרדיה, קינים, הרוב, נכון? אז הוא חיפש, חיפש, והוא מריץ, והוא לא מגיע לקטע בדף עם אותיות, עד שהוא הגיע, אשמנו, בגדנו, גזל זה, אשמנו, בגדנו, וכל פעם שופך קצת מהכוס אדומה. כשהוא סיים לשפוך את הכוס, הבן שלו אומר לו, אבא, מוזר, אני לא מבין, אני זוכר שסבא, זיכרונו לברכה, לפני שנה, היה שופך מהכוס 10 פעמים, ואני ספרתי, ואתה שפכת יותר מ-20 פעמים. אומר לו, אבא, מה נשתנה הסדר הזה מכל הסדרים? אז האבא שלו אומר, מה, אתה לא יודע, חתיכת עם הארץ, השנה, השנה מעוברת, אתה לא יודע את זה, עושים יותר. וזה לכאורה סיפור מצחיק, אבל זה סיפור עצוב מאוד. אנחנו לא צריכים, או יותר מזה, אסור לנו להיות טוקי בלי דעת. אנחנו לא צריכים בליל הסדר, בשם הטרדישן, המסורת, להיות טוקי של אבא, של הסבא, של הסבא, של הסבא, של מנהגים שהם נהדרים ויפים וחשובים, אבל לא תמיד הם מתאימים להלך הרוח של הילדים שלנו עכשיו. ואני אסביר. לנו כהורים יש שתי מצוות חשובות מאוד. המצווה הראשונה זה שיננתם לבניך. את זה אנחנו מקיימים בעיקר, בעיקר רובנו, באמצעות קבלני משנה. במהלך השנה, הגננת, המורה בית הספר, בתלמוד תורה, בישיבות. זה מצווה ושיננתם לבניך. אבל יש לנו עוד מצווה. מצווה שייחודית אל הסדר שנקראת והגדת לבנך. והגדת לבנך. את זה לא ניתן לקיים באמצעות קבלני משנה. אם בליל הסדר, הילד שלך, אותו ילד שלגביו אתה מתואר הגדת לבנך, אז אם בליל הסדר הילד הזה כועס, משועמם, נרדם, מפריע, זה אומר שאתה נכשלת בקיום המצווה של והגדת לבנך. עכשיו, אני לא באתי פה תוכחה ומוסר, אלא רק כדי להדגיש כמה זה חשוב. על זה אנחנו מדברים בעיסוק של להתכונן לליל הסדר. ליל הסדר זה לילה עם סדר. לא לאלתר, להתכונן. ליל הסדר זה לא אירוע חברתי. מפגש חד שנתי שנפגשים עם כל הבני דודים, והבני דודים שניים והשלישים, אני לא מזל במפגשים חברתיים של המשפחה, בשביל זה יש חול המועד. השביעי של פסח. בליל הסדר אנחנו מוכוונים מטרה, והגעת לבנך. ואם אני נמצא בליל הסדר עם 70 אנשים, כעורך הסדר קשה לי להגיע לכל הילדים. ושאתה לא עורך הסדר, טוב, הסבא, הדוד של האח, של הזה, הוא... האם הילדים שלך חווים ליל הסדר משמעותי, שהם ככה, עם כל כך הרבה אנשים? ליל הסדר זה לילה שהוא מלא וגדוש בתוכן. את המפגשים החברתיים אפשר לשמור לאחרי ליל הסדר. עכשיו, תמיד אני מניח שסבא וסבתא יעשו את ליל הסדר אחד, עם כל ה-50 נכדים שלהם וה-12 ילדים, כמניין מבית שבטי קו וכל זה, בסדר. אבל כפי שאמרתי, בליל הסדר כזה המוני, קשה להגיע לכל ילד וילד, ולקיים בו את המצווה הייחודית של הלילה. והגעת לבנך, ואנחנו רוצים לקיים את המצווה הזאת בהידור. לכן, על כל אחד ואחת מאיתנו חלה כבר עכשיו, לפני ליל הסדר, חובה הלכתית. חובה הלכתית לתכנן, להנדס ולבצע את הסדר בצורה כזו שהוא יהיה מעניין, שהוא יהיה תואם גיל. כלומר שהילדים יהיו מוכנים וירצו שתקיים בהם את מצוות והגעת לבנך. עכשיו, והגעת לבנך, אין הכוונה לפתוח בית מדרש, שיעור כללי, להראות איך אתה בתור ראש ישיבה. או איך אתה בתור רב מקובל שעושה כוונות וייחודים, עושה ברוך שעתיים, והילד שלך נרדם בינתיים לפני שהגעת למלך העולם. ליל הסדר זה לילה משפחתי. הילדים הם המוקד בליל הסדר, הם המטרה המרכזית. כי המטרה היא העברת המסורת מדור לדור. אתה רוצה בית מדרש ישיבתי? אתה רוצה חידושים של רב חיים או של רב שמעון על מהלך ההגדה ועל כל פסקה בשלב של מגיד? אחלה, אני בעד, מעולה. זה מתאים לסדר בו כל בני הבית הם בחורי ישיבה. או לשלב של שולחן עורך שבו כבר כולם אוכלים. אל תיתן את החידושים שלך ונראה מי יקשיב. בכיף, בכיף. יש כאלה שעושים את זה, אני בעד. או בזמן שהילדים מחפים את האפיקומן. כמובן הקושי הגדול שיש לך גם ילדים שבני שהם מבוגרים וגם ילדים בגן. איך עושים את זה? עוד נקודה בה אנשים נכשלים בהקשר של העברת המסורת, כבר דיברנו על זה בקצרה, מה שהיה נכון להורים שלנו ולמשפחה המורחבת, לא בהכרח מתאים למשפחה שלנו הנוכחית בגיל הזה. נניח, שיר מסוים שהמשפחה שרה מדורי דורות, אבל מה לעשות, הילדים שלך לא מתחברים לזה. אז תנסה כבר ללמד אותם, תראה שהם בסוף לא מתחברים, אז תיקח את המנגינה של הגננת. כי זה מה שמעניין, זה מחבר אותו. עכשיו, זה מאוד חשוב לך השיר הזה? בסדר, אז כבר מטוב בשבט, תטמיע בילד את החשיבות של הניגון המשפחתי. שילמדו אותו. בזה שאנחנו התחתנו, חוץ מהבונוס של להיות נשוי וילדים, יש לו עוד בונוס. כשאני עורך ליל הסדר, אז יש את המנהגים של המשפחה שלי. ויש את המנהגים של המשפחה של אשתי. עכשיו, כשאני עושה סדר עם אשתי ורק הילדים שלי, יש לי את הפריבילגיה לברור, לקחת את הדברים הטובים מהמשפחה של גרעינית שלי של הוריים, ואת הדברים הנהדרים, מחמי וחמותי והמשפחה המורחבת שלהם, וליצור ליל הסדר במשפחה שלי, אם רק עם הדברים הטובים מכל צד, הדברים הטובים ביותר. ולבחון ולחשוב מה מתאים לתשפ"א. מה מתאים לבנות שלי בכיתה א' ולבת בכיתה ג' או לבן בגן, לי אין ילדים בגיל תיכון כרגע, עוד כמה שנים בעזרת השם, ולהתאים את זה לרמה הזו של הילדים. מותר לשנות משנה לשנה בהתאם לגילאים ולצרכים השונים של כל שנה. עד כאן הקדמות ויסודות, ועכשיו נעבור תכלס לעצות מעשיות, איך להתכונן ולתפעל את הסדר לשם השגת הצלחה המרבית של והגעת לבנך. ההכנות לליל הסדר לא מתחילות בערב החג במקביל לבישולים. כבר מאתמול, שלא לומר פורים, היה כבר צריך להתחיל לעבור עם הגדה עם הילדים. אתם רואים עכשיו את השיעור הזה, יומיים לפני פסח? אוקיי. אז לפסח לא מנקים, לפסח מכשירים, ותשקיעו זמן עם הילדים לעבור איתם על ההגדה כל יום, או בשבת בצהריים לפחות. לשאול אותם. אני שואל את הילדים שלי כל שנה, איזה שירים אתם מכירים? איזה שירים אתם אוהבים? אני כל שנה שואל את הבנות שלי, מה אתן זוכרות מליל הסדר שנה שעברה? בדרך כלל זוכרים שני דברים. את הדברים הכי כיפים, ואת הדברים הכי לא כיפים, בלשון עדינה. אני זוכר שלא נתנו לי לשיר מה שהתכוננתי, שלא הקשיבו לי, או, אני זוכר שעמדתי לכיסא ושרתי, אני זוכר שעצתי... זוכרים את הדברים הכי טובים, דברים הכי לא טובים. אוקיי, אהבתי בזה שנה שעברה? וואלה, לא שמתי לב, אבל זה מה שאת זוכרת? בואו נמשיך, בואו נזרום עם הכיוון הזה. חשוב להכין אותם וללמוד איתם מאותה אגדה שבה נשתמשו בליל הסדר. כדי שהם יגיעו לליל הסדר, זה לא יהיה אגדה שלא מכירים, זה אגדה שאיתה הם יתאמנו על הקריאה. חשוב מאוד לנסות לשכנע אותם לישון בצהריים בערב החג, כדי שיגיעו רעננים לסדר. השנה ליל הסדר יוצא, ברוך השם, במוצאי שבת, אז זה מאוד נוח שני שבת בצהריים. בדרך כלל, ליל הסדר ואחרי כל הטרפת של הבדיקת חמץ והבישולים, אחרי לילה לבן כמעט, והרבה אנשים או גברים שעוזרים להם לא מרוכזים. אפשר להכין הכל ליל הסדר, אם אתה עייף, אתה לא מרוכז, לא תצליח. אז גם רבי עקיבא, גם רבי פסחים, אני מלמד אותנו שרבי עקיבא היה סוגר בית המדרש, ערב יום כיפור שלחו לאכול, וערב פסח שלחו להתכונן, אחד הפרשנים אומר, לך לישון לפני הסדר. אני זוכר בתור ילד, נגיד לפני כן, ילד עייף הוא לא סבלני, ילד עייף הוא לא קשוב, וממילא כל ההכנות שהכנו והתארגנו איתו ובלעדיו ירדו לטמיון. אני בתור ילד לא אהבתי לישון בצהריים, אבל אני ממש ממש אהבתי את הארטיק או את הגלידה השווה, שמי שכן נכנס למיטה לנוח קיבל מאבא שלי. ולכן, אז לקנות גלידה, גדע, אתה רוצה לישון? רוצה לא, אתה רוצה גלידה? אוקיי, לך לישון. מבחינתו זה גלידה, מבחינתי שהוא יגיע לילה סדר, שנמשך עד 12 או 1, או בכל מקרה, אחרי 8 בערב, השעה הרגילה שהולכים לישון, או אחרי 9 בערב, שיגיע רענן, שיגיע עירני, יגיע סקרן. בחירת תפקידים מראש. צריך להשתדל ולהצליח להימנע מאמבוש בליל סדר. טוב, עכשיו את תקראי את הקטע הזה. אבל היא בכיתה א', ב' או ג', או ו', או יכול להיות שהיא מתביישת, היא לא יודעת לקרוא טוב בציבור. אבל אם מראש תגיד לה, את קוראת את עבדים היינו. משנה אם בכיתה א' או בכיתה ה'. תתכונני. היא תעשה חזרות, יהיה לה ביטחון עצמי. אם מראש יודעת מה הקטעים הציבוריים שלה, שוב פעם, בתא המשפחתי, המצומצם או הרחב. לעשות חזרות מראש עם כל ילד. ועם כולם ביחד על מנת שכל אחד ידע מהו תפקידו. אתה שר את הבית, תראה במה נשתנה, אחותו. את שר את הבית השני, או ששרים ביחד, זה אכל די דיינו, וזה אכל ארבעת הבנים, וזה במיוחד שייך לילדים שמתקשים בקריאה. יש ילדים שמתקשים בקריאה, מתביישים בזה, במיוחד עם האחים שהם לא מתקשים בקריאה, אז צריכים להתאמן על קריאת קטע או שירת שיר, לתרגל את זה. אם יש פדיחות, לא לעשות מזה עניין. סבי מורי, זכרונו לברכה, היה רב ידוע בארצות הברית. ארצות הברית יש שני סדרים, סדר ראשון וסדר שני. בסדר הראשון היה עושה עם כל הקהילה שלו, בבית כנסת, סדר של מאות אנשים. בגלל שסבא שלי היה מז'יניק, היה בן זקונים, אז בשירת מה נשתנה, הוא היה עומד ומסביר לכולם שהוא מתבייש לשיר לבד. ולכן הוא מבקש עזרה מכל הילדים הצעירים שיעזרו לו ולא יביישו אותו וישירו איתו. ושאומרים שהרב שר, אז למה שלא ישירו איתו? כמו כן, כל שנה, סבא שלי היה נוהג בסדר הציבורי, פחות או יותר די בתחילת הסדר, או בכוס הראשונה, או בתחילת מגיד בכוס השנייה, בטעות למשוך על המפה, לא לשים לב, להפיל את הכוס שכולם יראו, נשפח יין על הבגד, יין על המפה, אוקיי, זה קורה לרב, פדיח, לא, אז גם אם יקרה לילד שהוא שפח, לא קרה כלום. ככה הילד לא יתפדח, אם בטעות נשפח לו, כי הוא רץ לחרוסת ושפח את כל הקרפס עם המי מלח וזה, לא קרה כלום. אני לא אומר לשפוך יין בכוונה. אבל כן, אני אומר, להשתדל ליצור אווירה כזו נעימה, שהיא לא מקדשת פרפקציוניזם בביצוע בליל הסדר. וזה נכון במיוחד לילדים עם בעיות קשב וריכוז, מה שמכונה בעגה המקצועית ADD או ADHD, או שאר הקשבות קשב וריכוז, סתם ילדים שקשה להם לקרוא מול אחרים. בקורס קצינים, בבה"ד 1, מרבים לדבר שמפקד טוב יודע לנהל נכון את הפוש. פוש זה ראשי תיבות, פיקוד ושליטה. אז אני לא אומר שצות כפק לפני ליל הסדר ומטרה משימה אמצעים שיטות, אבל צריך לחשוב מראש. בוא נמפה את השולחן. איפה כל משתתף שבשולחן? מי יושב בראש? מי מולו? מי בצד? הילד הכי תוסס? הוא יושב ליד אבא? ליד אמא? ליד האח הגדול? טוב, לכל הורה יש שני צדדים, אבל אם אבא באמצע השולחן, יש גם שני צדדים וגם מי שמולו. לא להגיע לליל הסדר וכבר מתחילת המריבות, מי יושב איפה? כל אחד ידע מראש איפה הוא יושב בליל הסדר. מומלץ מאוד, גם בענייני פוש, מניסיון רב שנים, שלכל בני הסדר, כל מי שמשב בסדר, תהיה אותה אגדה. אני מזכיר, יש אנשים שומעים אגדות עם פירושים שונים. אנחנו לא לומדים את האגדה בליל הסדר. זה כבר עשינו מפורים, התכוננו לליל הסדר. אתה יכול לסמן לך באגדה שלך, יש לי פירוש יפה של הרב זה או הרב זה, תביא את האגדה בשביל להקריא לכולם, בסדר. אבל מאוד מומלץ שלכולם תהיה אותה אגדה. ככה כולם יכולים לעקוב באיזה עמוד נמצא כל אחד. ילד אחד אחד שירותים חוזר, אנחנו עכשיו בעמוד 15, שורה שנייה. אצלנו במשפחה כבר הרבה שנים, מאז שאני זוכר את עצמי, יש לכולם אותה אגדה, דף ימין בעברית, דף שמאלי באנגלית, אגדה אנגלית, עברית, לא בגלל האנגלית, בגלל שיש בה מספור שורות. נאמר עכשיו בעמוד 15, שורה 4. כולם בעמוד 15, שורה 4, כולם איתי ביחד. לא, אנחנו אחרי מה נשתנה, שלושה עמודים, קצת לפני... פשוט, היום זה גם לא בא להכין את זה. יש הרבה הגדות משפחתיות שיכול להזמין בלופ או באינטרנט להדפיס, עם תמונות משפחתיות של הסבא שנפטר, עם התחפושות, הרבה דברים, ולארגן. זה ניהול חשוב של פוש, של איך אני מנהל את הסדר. אם לכולם יש אותה אגדה, זה יכול, כולם, אנחנו עכשיו כולם בעמוד הזה, בשורה הזו בזו. אני מדגיש, אני לא אומר לא להביא אגדות אחרות, אבל האגדות שמהם כולם קוראים, שיהיה שפה משותפת. כמובן, כל אחד האגדה שלו, אז אפשר לסמן בתוך האגדה מספרי שורות, אם לא קניתם. אפשר להדגיש קטעים ממרקר, זה אתה קורא. זה אתה קורא. השלב הכי מורכב והכי רגיש ב-99% מהמשפחות, מבחינת ניהול הפיקוד והשליטה, הפוש, של עורך הסדר בטיפול הילדים בליל הסדר, זה השלב שנקרא מגיד. אולי השלב הארוך ביותר. אז קודם כל, למי שאין אגדות במוספרות, אפשר להדפיס מהמחשב או מהאינטרנט, רק את העמודים של מגיד ואותם למספר ולמרקר תפקידים. זה שרה לא עושה, זה לא עלה, זה רבקה לא, זה רוחה לא, וכו' וכו' וכו'. מגיד יכול לקחת 8-9 שעות, יכול לקחת שעתיים, זה גם יכול לקחת 10-12 דקות, זה תלוי בך. בדרך כלל, ככלל, ילדים בגילי גן, ילדים יסודי, אין שום סיבה שמגיד ייקח יותר מ-35-40 דקות בלחץ. כלומר שמתחילת הסדר כזה שורחץ ועד השלב של האוכל, שולחן עורך, לא יעברו יותר מ-45 דקות. אורך של שיעור בבית הספר. עכשיו אני לא אומר כמו יקים, עשו ככה, טק, עוד 5 דקות, הכל בזרימה, בנחת. תהיו קשובים למשפחה, תהיו קשובים לשעון, ותהיו בעיקר קשובים לילדים, ותהיו קשובים לרמת הקשב של הילדים. שינוי אווירה. זה נקודה מאוד חשובה. בגלל הקורונה, ייתכן, וליל הסדר כמו שנה שעברה, גם השנה בעצם, רק המשפחה מצומצמת. או משפחה ואורחים, כולה ארוחת ליל שבת. בני הבית ועוד כמה סבא סבתא וזהו. אולי גם זה לא. לשנות אווירה. זה לא ארוחת שבת. זה ליל הסדר, לשנות אווירה, לקשט, קישוטים בסלון, שרשראות, למה? את הסוכה מקשטים, את ליל הסדר לא נקשט. אפילו ברמה של לסדר את השולחן. כל הזמן השולחן הוא לרוחב, שימו את השולחן לאורך, תזיזו את הספות, שתהיה תחושה מורגשת וניכרת של וואו, מה נשתנה? יש פה, זה לא עוד לילה. הלילה יש כאן משהו מיוחד, שהילדים יבינו ויראו שזה לא עוד ארוחת ליל שבת. אז דיברנו גם על לסדר מראש את מקומות הישיבה, אחרי שחשבנו מה סידור הישיבה האופטימלי והנכון והמתאים לילדים. הילדים מראש ידעו מראש איפה הם יושבים, שם הם יניחו את ההגדה שלהם, או את הדברים שהם צריכים בשביל ההופעה שלהם וכו'. אבל זה עוד נקודה חשובה. ראיתי ושמעתי בכמה משפחות שיש שולחן ילדים בליל הסדר. אני לא מבין את זה. כל המבוגרים בשולחן הראשי, והילדים על שולחנות של איקאה בצד יותר נמוכים. מה זאת אומרת? אין דבר כזה שולחן ילדים בליל הסדר, כי לי העיקר זה הילדים. אני כל ליל הסדר מוכוון על הילדים שלי, אז הנה לא הייתי בשולחן. מה, שידברו את השטויות שלהם ואת המשחקים שלהם והם בצד? מה פתאום? הרי שיצאנו ממצרים, אכלנו קורבן פסח בתור משפחה. שאכלנו קורבן פסח בבית המקדש בירושלים, אכלנו בתור משפחה, חבורה חבורה. כולם שותפים, כולם יושבים ביחד. ילד עייף, ילד רוצה לישון, מעולה. תביאו מזרונים, סמיכות על הספה, ליד השולחן. שירדם ליד השולחן. סיפרתי זה לכמה חברים שאנשים שאמרו לי, מה, אתה בטוח? ואחרי זה מתקשרו בצאת החג להודות לי על הנקודה הזאת. למה? ילד עייף, טוב, תחלק אותו למיטה שלו, בקומה אחרת או בחדר אחר, ולהרדים אותו, אחרי שלו בגדים, טה-טה-טה-טה-טה, כבר, מה, נחכה עכשיו למי שהשכיב אותו רבע שעה שיחזור? לא, אתה עייף, אין בעיה, בוא תשען על הספה. נביא מזרונים, תירדם. אולי עוד כמה דקות יעבור לך, תשתף. אתה חלק מהאווירה. כי מי שרב יתנתק מהסדר, זה הורס את המומנטום, עד שחוזרים. עוד נקודה חשובה. בליל הסדר, השלב של שולחן עורך, זה ארוחת ערב. זה ארוחה המרכזית של הלילה. זה מגיע בשעה מאוחרת מהרגיל. ולכן כדאי ואפילו חשוב לתת לילדים לא רק ארוחת צהריים בערב החג, אלא גם ארוחת ביניים אחר הצהריים. ילד רעב שווה ילד שלא מקשיב, שווה ילד שאולי אפילו מפריע. חבל, תן לו פירה, תפוח אדמה, שעה לפני החג. כל הדין להיכנס לתיאבון, מעל בר מצווה, ילד מעל בר מצווה כבר יותר רגוע. ילד ששר מה נשתנה, קרא קטע, לא הפריע, ישר מקבל ממתק או הפתעה. תצ'פר אותו מול כולם, שגם הם ירצו. כמובן, לא רק תצ'פר ילד אחד, זאת חלוקה שוויונית. אצלנו בבית בתור ילדים, לכל אחד היה במקום כוס זכוכית עם מכסה, ובא המון ממתקים ודברים כיפים שק ליל הסדר. כל מיני סוכריות וממתקים של ליל הסדר. פעם היו צריכים בגמרא לחלק כליות ואגוזים. היום כליות ואגוזים לא יעשו את זה לילדים שלי. אבל שוקולד פרווה, או חמצוצים, או הפתעות, או דברים כאלה, יעשו להם את זה. אז אפשר לחלק בעצמי, או להגיד, לכל אחד יש כוס בשולחן שלו עם הפתעות. מי שעשה פעולה יפה, שער מה נשתנה, אתה יכול לפתוח את המכסה ותיקח, מגיע לך. אני מזכיר, אכילת מצה לתיאבון לא שייך בגיל צעיר, רק מגיל מצוות. ושוב פעם, ילד רעב שווה ילד שלא שומע, הוא לא מקשיב, והמרחק מילד שלא מקשיב לילד שמפריע, קצר מאוד. בהרבה משפחות, ברוך השם, יש רב גילאיות. כלומר, יש פער עצום בין הילדים. חלק יודעים לקרוא, חלק לא. חלק מרוכזים, חלק עם בעיות קשב וריכוז. חלק בישיבה תיכונית כבר, אולפנה, חלק. מי שלא יכול לקרוא או לשיר, בוא ניתן לו תפקידים. למשל, שר המשקים, אתה לא יכול לקרוא, אתה תהיה ילד בגן, בן 5 לא יודע לקרוא. תהיה שר המשקים, תהיה לו בקבוק יין, מיץ ענבים, תעזור לכולם, אתה תהיה אכל עם זוג לבד 4 כוסות. תחשבו כמה העבודה זה. הוא צריך לקוף בליל הסדר בהגדה, הוא רואה ציור של כוסות, נכון? אז עכשיו מוזגים לכולם, ועכשיו עשינו דם, ויש לי מוצרן, ודם, צפרדי הקינים, אז צריך לשוב פעם למלא את הכוס מחדש. הוא חלק מהסדר, הוא לא יודע לקרוא, אבל הוא חלק מהסדר. כמובן, הכל ביצוע, להעצים אותו, להחמיא לו מול כולם. לדוגמה, השלב של הרחץ. תחילת ליל הסדר. רחץ לפני הכפה זה נהדר. למה? כי רחץ זה כבר מעסיק לי או שלושה או ארבעה ילדים. אחד עם הנטלה, אחד עם הקערה, אחד עם המגבת, עוד אחד עם הקנקן, מיינו מנטלים את הנטלה, נגמר בעמיים. וכבר הפקתי ארבעה, שלושה, ארבעה ילדים שמרגישים חשובים ומשמעותיים. עוד דוגמה. איך אני מערב ילדים שלא יודעים לקרוא או מתביישים לקרוא? אני יכול להכין 15 שלטים, דפים מודפסים, עם 15 סימני הסדר. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ. אני עכשיו בקדש, כולם אומרים אחרי, קדש. סיימנו קדש, הגענו לרחץ, קדימה, אתה, בוא, תעלה על כיסא, תהפוך את הדף. עכשיו עברנו שלב הבא. או זה גלגל המזל כזה ככה. עכשיו תעזיר את המחורה, את השעון, את החץ, עכשיו אנחנו בשלב הזה. ככה אני רואה, אנחנו בליל הסדר, יש בו סדר, יש בו חלק, כי הוא לא יודע לקרוא בגדד. קדש, יציור של גביע. אורחץ, יציור של, או תמונה של נטלה, קרפס של קרפס, יחת, הכל יהיה גרפי, יראה את זה. לא צריך לצייר, אפשר להדפיס מהאינטרנט, מאוד פשוט. כל פעם ילד אחר אחראי להפוך את השלט הקודם ולהגיע שלב הנוכחי. יש 4 כוסות, אז אפשר להגיע למצב שיש לנו פה 4 אחרים על מזיגת היין לכולם, נכון? זה תפקידים טובים לילדים בגן שקשה להם לקרוא. ולכן לחשוב מראש באילו קטעים אני מתעכב. באילו קטעים אני שר ואני מפעיל, אילו קטעים אני מריא, אילו קטעים אני צריך להריץ אותם. למשל, כל השלב במגיד של כמה שנאמר, כמה שנאמר, כמה שנאמר, אפשר להריץ, פחות להתעכב עם ילדים קטנים. עוד אפשרות להחזיק ילדים קטנים, וגם מבוגרים עם מצב תחרותי משובח, כמו שיש בחלק מהמשפחות, זה להכין מראש פאזל. על כל פעולה טובה, הילד שר, מה נשתנה? תן לו חתיכה מהפאזל. אחותו, שר די דיינו, תן לה חלק מהפאזל. כמובן, מה זה הפאזל הזה? למה זה משמש? בסוף, כאשר כל הילדים יקבלו את הפאזל, יהיה להם רמז שיקרב אותם. איפה החבאתי את האפיקומן? מה אני עושה את זה? אני מצריך אותם להישאר ערים כל הזמן, ואני מצריך אותם לא לריב. אחד תלוי בשני. לך יש את החלק הזה, לא יש את המסגרת, לא יש את החלק הפנימי, הם ביחד מחפשים. זה ישאיר אותם בעניינים. מה שמביא אותנו לאפיקומן. יש הורים שמחביאים את האפיקומן במקום בלתי אפשרי למצוא, שגם מבוגרים לא ימצאו. זה לא המטרה. למצוא את האפיקומן במקום שילדים ימצאו, לתת להם חוויה של הצלחה. לעניות דעתי, וכך נהוג בכל, במשפחה שלי, כולם, כל הילדים מקבלים פרס שווה, ולא רק מי שמצא את האפיקומן. אהבה ואחווה, שלום ורעות. אם זה פאזל, אז זה מבצע משפחתי, אבל כל משפחה עושה מה שהיא רוצה, לקחת בחשבון, אם רק אחד זוכה, יש נפגעים, יש נעלבים. עכשיו, הגענו לשולחן עורך, או, זה בהחלט הזמן המתאים לחידושי תורה. להפעות לילדים מבוגרים יותר. אגב, ילדים מבוגרים יותר, ילד בגיל תיכון שישתעמם מהצגות, שהוא יעשה את ההצגות, שהוא יעשה את החידונים, שהוא יעזור לאח הקטן לנהל את תחלופת השלטים, שהוא גם יהיה בעניינים. יכולים להתחפש, לחוד חידות. כמו שאמרנו, עיקר האתגר זה השלב של מגיד. סיימנו את מגיד, שולחן זה כבר רץ, רץ, יש לנו שולחן עורך, כן, מוציא, מצא, מאור, קורא, שולחן עורך זה כבר רץ יותר, הרבה יותר זורם, אחרי זה יעלה, הרבה יותר זורם. תוך כדי המגיד, אפשר לזרוק חידות. רעיונות קצרות, וורטים גם לילדים הגדולים יותר. אבל צריך לראות שהקטנים לא הולכים לאיבוד. הילדים הגדולים, כפי שאמרנו, להציל להם סמכויות מראש. את תהיה אחראית על הפעלה מסוימת. או נגיע בדיוק להם מסוימים בבני ברק, אז את תגידי פירוש יפה בהגדה שנכין ביחד או תכיני לבד. שוב פעם, בהחלט יש אתגר רב גילאי, אבל זה קיים בכל שנה ושנה. שיש סדר משפחתי רחב עם הבני דודים ובני דודים, אנו ובני ובני וכו' וכו', תמיד יש כאלו שהולכים לאיבוד וחבל. והקורונה, יש בה הרבה דברים שליליים. יש בה גם דבר מבורך, שזה הזדמנות ליצור סדר רלוונטי. סדר שהוא מותאם לכל אחד מהמשתתפים. אני יכול להגיד על הסדרים בבית הוריי, שהם תמיד כללו אנשים בטווח גילאים רחב מאוד. חלק דתיים, חלק דתיים פחות, חלק יודעים הרבה, חלק ממש לא יודעים. אבל כולם היו שותפים ברצון רב לקיום הסדר. ולכן מה שאני אומר לכם פה עכשיו זה לא עצות מהבטן, סתם, השערות. זה עצות מוכחות, עם ניסיון רב שנים, שנוסו בהצלחה בהרכבים שונים ומורכבים, הרבה יותר מהתא המשפחתי שאתם מדמיינים לעצמכם. אבל צריך להשקיע, נכון? השיעור עכשיו בסוף חודש אדר. פסח עוד יותר משבועיים. צריך להשקיע, צריך להכין. הדברים לא נפעלים מכוח אינרציה. לא תעשו, לא תעשה, לא יהיה. עכשיו, למרות כל ההכנות, לא לפחד לאלתר, לצאת מהשבלונה, כמו שאומרים בקורס קצינים, כל קרב הוא ממלכת אי הוודאות. ולכן, תכננתם משהו, חזרתם עם הילד על מנית, ופתאום הוא עולה על הכיסא ומשתבלל, ונעב, להמשיך הלאה. לתת לו הפתעה טובה, טובה, ולהמשיך לא לעשות מזה דרמה. נחזור להתחלה. חסרים לכם כל החידושים הלמדניים, כל הוורטים של החסידים וכולי, אחלה, יש את כל הלילה. הרי מצווה מה להישאר, כל לעסוק ביציאת מצרים, מעולה. אז יאללה, אחרי זה ללמוד תורה, שיספר ביציאת מצרים, עד שתחטפנו שנה, ובדרך כלל היא חוטפת די מהר. זכרו היטב. מצוות והגעת לבנך היא העיקר בליל הסדר. זו המצווה העיקרית. אין לנו קבלני משנה שיעשו לנו את העבודה, כמו מצוות ושנת הלבנך במהלך השנה. הכל עלינו. לא לפחד לקחת אחריות. ובטוחני, אין לי ספק, מניסיון, שמי שישקיע ויישא מה שלמדנו, אז הוא ייקח איתו הרבה הרבה דברים מהסדר ייחודי לשנה זו, גם עבור השנים הבאות הן הטובה בעזרת השם. שלמה המלך אומר, נוצר תאנה יאכל פריה. או בעברית מדוברת, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. כדי להצליח, צריך להשקיע. עוד לא מאוחר, ליל הסדר קצת יותר משבועיים, שבועיים וחצי, זה המון זמן. ועם זאת, כדאי ורצוי לזכור ולהפנים. אנחנו אחראים רק על ההשתדלות. הקדוש ברוך הוא על התוצאות, אבל אם לא נשתדל, לא חבל. זו הזדמנות אדירה, וזה לילה משמעותי, שאפשר לקחת ממנו הרבה 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 דברים, גם למשך השנה, שכל אחד יחשוב איזה דבר התורה הוא עושה בשולחן השבת שלו. האם הוא מאלתר? האם הוא משקיע? כל אחד מאיתנו בקהילה שלו, מן הסתם, יגיע זמנו פעם בה, מבקשים ממנו, להגיד דבר תורה בבית כנסת, בקבלת שבת, לפני ברכו, או בשחרית, אחרי התפילה, קריאת התורה, הוא יושב ומשקיע 20 דקות, חצי שעה, שעה, אולי שעתיים, משקיע, דבר תורה 5-10 דקות, לא יותר. אבל אם שבת אחת בבית הכנסת לא יהיה דבר תורה, לא קרה כלום. כמה כל אחד מאיתנו משקיע בשביל להגיד דבר תורה שמוכן לשבת לילדים שלו. יש כאלה שלא אומרים. יש כאלה שמאלתרים סיפור מעלון שבת, אבל תשב, תשקיע חצי שעה, והילדים שלך, זה שולחן השבת שלך. מה, אתה בונה על אחרים? והילדים שלך, אתה מכיר אותם הכי טוב מכולם. אתה יודע מה מצחיק אותם, אתה יודע מה מעניין אותם. וזה נכון לכל שולחן שבת, לא רק לליל הסדר. בעזרת השם, נזכה שלנו פסח כשר ושמח, פסח כשר כהלכתו, פסח שמח כהלכתו, כי חלק מההלכות זה להיות בשמחה, ושזה לא יהיה סתם עוד לילה של איזה בסה, אנחנו לא עם סבא וסבתא. איזה בסה, שהדוד היקר לא ינחה את כולם. הדוד שלך תותח בלהעביר סדרים, תרים טלפון, קח ממנו עצות, ותיישם אותם, ניישם אותם מהילדים שלנו, כדי שבאמת נזכה לצאת מעבדות לחירות בצורה משפחתית, שיהיה לכולנו הרבה ברכה והרבה הצלחה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.